פרק מאוד מאוד משמעותי. כאן בהמשך המבנה שאומנם כבר עוסק ממש בפסוקים, בהקדמות האלה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אמירות המקדימות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לקראת מתן תורה, אבל האמירות האלה, כמו שהמהר"ל בשם חז"ל דורש אותם ומבאר אותם, אנחנו רואים שהאמירות האלה הן גם עוזרות לנו להגדיר יותר עמוק את השייכות ואת הראויות שלנו לקבל תורה, והן מסודרות במהר"ל בתור נדבכים שמכניסים אותנו יותר פנימה לעצם המעמד של מתן תורה. מה זה אומר, מה זה פועל, מה נבנה ונקנה אצלנו על ידי זה. טוב. כן. כה תאמר לבית יעקב ותגל בני ישראל במדרש. כה תאמר לבית יעקב אלו אנשים. אמור להם ראשי דברים. ותגד בני ישראל אלו האנשים. אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולים לשמוע. מדרש אחר הוא מנסח את זה, תגיד להם, כן, למה הגדה היא דקדוקי דברים, דברים הקשים כגידים. ככה גם לשון רש"י. זאת אומרת, הלשון תגד היא פחות שכיחה. אמירה ודיבור מצויים הרבה בתורה. הגדה זה לשון נדירה יותר, וכאן אומר המדרש שהאגדה מבטאת דברים הקשים כגידים, במובן שלהם דקדוקי דברים. זאת אומרת, פירוט ההלכות, כפי שאנחנו יודעים שכל משפט וכל דין בתורה הוא מאוד מרובה בפרטים, בתורה שבעל פה, איך שחז"ל תיקנו, איך שאנחנו ביארנו, ראשונים, אחרונים וכולי וכולי, יש מערכת מורכבת שדורשת עמל וקנייה ובנייה והבנה ויישום וכולי וכולי, שזה דבר שהוא חד וחריף ודורש מאמץ וקנייה מורכבת ומפורטת בשכל ובהבנה ובהתמסרות וכולי וכולי, כמו שאנחנו יודעים איך קונים תורה. ואז לעומת זה האמירה מתפרשת בצורה שיש בה משמעות של ראשי דברים, לשון רכה, כמו שאחר כך יסביר המהר"ל, ולא כדרך שאר האמירות, אלא אמירת הדברים במובן הכוללני שלהם, ולא כניסה לפרטים. ולמה לאנשים תחילה? כן, למה האנשים הוקדמו פה? כה תאמר לבית יעקב, ואחר כך האנשים שהן מזורזות במצוות. דבר אחר, שהן מנהיגים את בניהם לתלמוד תורה. אמר רבי תחליפא דמן קיסרין, אמר הקדוש ברוך הוא, כשבראתי העולם לא ציוויתי לאדם הראשון, ואחר כך נצטוותה חווה, ועברה וקלקלה את העולם. עכשיו, אם איני קורא לנשים תחילה, הן מבטלות התורה. כשאתה קורא את זה ככה, אתה יכול להבין באמת שהצד המקלקל והצד הגורם בעיות, הצד הנשים. לכן צריך להקדים אותם, כדי שלא יהיה פה בלבול. אני אראה אחר כך איך המהר"ל מבאר את זה, הדברים יקבלו את המשמעות העמוקה והנכונה שלהם, ולא כפי שאנחנו טועים לחשוב. עכשיו, אם איני קורא לאנשים תחילה, אני מבטלות התורה, לקח כה תאמר לבית יעקב, רבי יוחנן אומר משהו אחר לגמרי, לבית יעקב אלו סנהדרין, שנאמר בית יעקב לכו ונלכה, ואור השם עד כאן. מבאר המהר"ל להרחבה רבתי את כל ההבדלה בין אנשים לנשים, שההבדלה הזאת היא שתי השלכות נפרדות אנחנו מוצאים לה, ושתי השלכות האלה נובעות מאותו הנקודה, אף על פי שכאן כל אחד מהם הייתה לה בחינה אחרת שמאירה את העניין, בסופו של דבר הכל נשלם לאותו דבר. אנחנו יודעים שהעולם מחולק לגברים ונשים. החלוקה הזאת היא חלוקה שבדרך כלל צריך לדעת, הצד השווה הוא הצד הבסיסי, כן? ישווה כתוב איש לאישה, כל דינים שבתורה, הדרשה הזאת נמצאת בפרק כמה לבבא כמה, ואנחנו יודעים את זה, בכל הדברים הסתמיים, איש ואישה שווים. אף על פי כן אנחנו מוצאים שבהרבה דינים יש הבדל, וגם בתכונה ובתפקיד יש הבדל בין גברים לנשים כפי שאנחנו יודעים. ההבדל הזה מכנה אותו המהר"ל שהנשים שייכות, כן, הוא אומר צד החומר והאיש שייך לצד הצורה. ופה צריכים לבאר משהו. בדרך כלל המושגים האלה חומר וצורה שהם מושגים רווחים בכל עולם הפילוסופי ולאו דווקא בעם ישראל, גם אומות העולם המונחים האלה מוכרים. ויש טועים לומר שבעצם בתורה המושג הזה בעצם מתפרש תמיד שחומר זה הוא הצד המקולקל והצורה זה הצד העליון השלם וזך וצלול, ואז לכאורה מתבקש מזה לומר שאם כן האישה היא חומרית אז חס ושלום יש בה רק צדדים מקולקלים, והאיש לעומתה כאילו הוא בעל הצורה, הוא בעל השכל, אם כן הוא לכאורה שלם יותר ומרחק רב בין שתי הנפשות הללו. והמהר"ל מבאר את הדברים יותר לעומק מהמובן השטחי הזה. קודם כל באמת המובן הבסיסי הוא לכאורה נכון. במונח הפילוסופי הרגיל חומר מבטא את כשמו כן הוא, בעצם התכונה החומרית הבסיסית עוד לפני שהיא מעוצבת. אנחנו מכירים את זה, מעולם החומר, המטריה, כל חומר, חומר גלם, עץ או מה, אתה יכול לתת בו צורה, לעשות ממנו מהעץ שולחן, אתה יכול לעשות ממנו סטנדר, אתה יכול לעשות ממנו כל מיני דברים, וכן הלאה, אז אנחנו יכולים לומר, לוקחים את חומר הגלם, ומעצבים אותו, והעיצוב, מה הוא נותן לו? נותן לו את המשמעות והתפקיד, כאשר ברור שהמשמעות והתפקיד הם בעצם ההוצאה מן הכוח אל הפועל, המשובחת של מצב החומר שקדם, וככה זה לכאורה בדרך כלל. אנחנו באים לעולם האנושי, אז הרבה פעמים נוטים לומר שהצד החומרי הוא הצד שקשור לחטאים ולעבירות, משום שהצד החומרי הוא לכאורה אותו צד אנושי טבעי בלתי מעובד, נותן לאדם עיר פרא, אדם יוולד, וכן, נמשל כבהמות נדמו, שבאמת הצד הנמוך ביותר של המין האנושי, שפעמים מושווה לבהמה שהיא חומרית, לאדם מחוסר דעת, אז לכאורה הוא בעצם הנטיות הטבעיות על כל תאוותיהן ואפשרויות הסיבוך שבהן, בעצם זורמות לכאורה בלא שום ניווט, בלי שום מצפן שכלי כלשהו. זה לכאורה נתפס בצורה המוטעת כמובן חומרי, אז הצד הצורה בעצם מתייחס לצד המשובח של המין האנושי, צד השכל והדעת, שגם אומות העולם מכירים בזה, שברור שהשכל והדעת זהו הצד היותר משובח של המין האנושי. פה האדם, ככל שהוא יותר בר דעת, אז הוא יותר יכול לכוון את האישיות שלו יותר, גם מהבחינה המוסרית וגם מהבחינה ההתפתחותית, שכלית וכו' וכו'. ואז מה יש פה? אם אתה, אנחנו נקיש את זה כפשוטו לאיש ואישה, אז שוב תצא המסקנה הקיצונית המוטעת שתפסנו אותה בתחילה. והנה כאן אנחנו רואים דווקא במדרש הזה שההבנה השלמה היא לא כך בכלל. הנה עובדה שהוא אומר, אנשים ראשונות לקבל מן האנשים, תהיה מזורזות במצוות, והן מנהיגות את בניהם בתלמוד תורה. מה מציין כאן המהר"ל את הדבר שהוא יתרון לחומר? כי הקרוב אל החומר הוא מקבל, כאשר ידוע כי החומר מוכן לקבלה, כמו שביארנו כמה פעמים. ואנשים הם חומריות ביותר, לכך הם מוכנות אל הקבלה. בשביל זה סדר העניין נותן, כי אשר הוא ממהר לקבל, הוא יותר קודם ממישהו מאחר. לכך הקדים אנשים תחילה. זה שאמר שמזורזות במצוות, דיינו שמקבלות המצוות עליהם. דבר אחר, בשביל שאנשים הם התחלה לתורה, ואם שאינן בני תורה, הם התחלה לתורה שהן מוליכות את בניהם לתורה. והרמז בזה כי האישה הכנה לתורה. כי האישה נותנת לבן החומר כאשר תיתן לו חומר טוב, הוא בעל תורה ושכל זך. כלומר, האנשים יש להם יתרון בצד של הקבלה. זאת אומרת, אתה מדבר על מדרגות רוחניות, גם בצד של החומר, גם בצד של הצורה, אתה מדבר על מדרגות רוחניות. שני גוונים רוחניים ישנם. יש גוון רוחני שהצד הדומיננטי שלו זו הקבלה, ויש צד רוחני שהגוון הדומיננטי שלו זה הוצאה מן הכוח אל הפועל ועשייה לפי דעתו וכישרונו של האדם והוצאה עצמו מן הכוח אל הפועל. פה אנחנו מוצאים הבדל מסוים בתכונות האופי של האישה מן האיש, שהן גורמות בסורה מסוימת, שוב במינון מסוים, להבדל בהופעת הדברים בשתי התכונות שלהם. שאנחנו יודעים שהאישה בטבעה, כי העולם המודרני לפעמים טיפה מטשטש את הדברים לאור השינויי עיסוק וכדומה, אבל התכונה הבסיסית בכל זאת קיימת במובנים רבים, שהאישה יש לה יותר נטייה לצד הרגשי, לצד האינסטינקטיבי של 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 קליטת הדברים בצורה הנפשית המתפעלת מן הדברים, ולכן יש לאישה בתכונת בסיס יותר נכונות פנימית לקלוט ולקבל רשמים באובן העמוק של האישיות. וזה לא רק רשמים נלמדים, אלא אולי יותר דווקא רשמים שמעבר לנלמד. ותכף נראה כלפי מה הדברים מוסבים. לעומת זאת, יתרונו של האיש בזה שהוא יחסית יותר מוכן באישיות שלו, יותר מעוצב לפיתוח הדברים בדרך השכל, וביישום מאוזן ואובייקטיבי של הדברים בדרך של למידת חוכמה ויישום והגשמת הדברים בחיים והוצאה מן הכוח אל הפועל של הרצון הייחודי שלו, ובזה הוא יותר נבחן, בזה שהוא באמת הצליח את אותה אישיות מיוחדת שישנה לו, את אותם כישרונות מיוחדים שניתנו לו, להוציא מן הכוח אל הפועל בצורה הכי שלמה, בדרכי התורה, בדרכי הקדושה, בדרכי המוסר, לפי כוחו וטבעו. מה זאת יתרונה של האישה, וככה גם במציאות חייה, שהיא יותר קשורה מטבע הדברים לבית, ולכן כאן הביטוי נכון כה תאמר לבית ישראל, בכל מקום אישה נקראת בית, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו, כהן גדול, גם בחז"ל הרבה פעמים נמצא, לא קראתי לאשתי אשתי, לאשתי ביתי, פרק כל כתבי, ועוד מקומות. האישה היא באמת, צד הבית הוא שייך לאופי החיים השכיח, שהאישה קשורה בגידול הילדים, וממילא כל מה שקשור עם זה, הרבה יותר מן האיש אל הבית, אל הצד הקביע וקיימה של בית ישראל, ובהיותה מקבלת היא גם יותר מן האיש בדרך כלל מסוגלת לשמר, גם יש בת פלוני לפלוני על הציור של חז"ל, שהיא יותר מוטבע באישיותה, בת תלמיד חכם, יותר מוטבע באישיותה הצד הנרכש מבית הוריה, מה שפחות מצוי אצל האיש, היות שעיקר המבחן שלו, תוצאת הדברים הייחודית בדרך השכל, אז לרוב פחות בעל משקל אצלו מה שהוא ממשיך את בית הוריו, יותר בעל משקל זה מה שהוא פיתח. לפעמים על גבי הגרעין הראשוני הזה, אבל מה שהוא פיתח על גבי זה, באישיות הייחודית שלו. כך יוצא שאנשים למעשה יש להם כוח שימור עליון. של מה? של מה שתמון בעם ישראל מהבחינה המוחלטת, הסגולית. צד הסגולה יותר חזק אצל אנשים. אנחנו רוצים דור המדבר, אותו דור. הנשים מתקנות מה שהגברים מקלקלים. הנשים לא חטאו בעגל, לא חטאו בחטא המרגלים, אנשים יש להם במובן מסוים תכונת העמידה על הבסיס האמיתי המוחלט שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו ביציאת מצרים, מה שעם זו, מה שבחר בנו מכל הנתן לנו תורתו, הצורה המוחלטת של עם ישראל יותר רושמה ניכר, משום שזה שייך לעצם העשייה האלוקית אותנו, מה ששייך לעצם העשייה האלוקית יותר משתמר וקיים בתכונה של קביע וקיימה, ויותר מונחל באופן סגולי להמשך הדורות והצאצאים, בחינוך והפיתוח של הבסיס התורתי שצריכים הצאצאים לרכוש. זו הכוונה שאישה נותנת לבן החומר, החומר הטוב, הזך, שהוא הכנה לתורה. וברור שזה לא מספיק, בשביל שהבנים יגדלו לתורה, הם צריכים ללמוד ולפתח את עצמם, אבל הבסיס הזה של המידות והשיוך לתורה הסגולי הזה, זה מכוחם של אנשים. כשאתה בא לדבר פה, על קבלת התורה בהר סיני, שקבלת התורה בהר סיני, כמו שכבר ראינו וכמו שעוד נראה מיד הפרק הבא, שעם ישראל הקדימו נעשה לנשמע, ואכן קיבלנו את התורה, שקבלת הקדמת נעשה לנשמע, הרי היא, למה הקדמנו? משום שהתורה שייכת לנו באופן סגולי, ולכן אנחנו נעשה עוד לפני ששמענו, עוד לפני, וזה לא מותנה במה שאנחנו נשמע ונבין ונקבל, אלא בעצמיותנו אנחנו שייכים אל התורה, מכיוון שבזה עסקינן, בקבלת תורה עצמית, סגולית, בזה אנשים הם, מכיוון שאתה צריך ליצור את התשתית הזאת, הבסיסית, אז השמיעה של דבר השם בהר סיני, כל השם בהר סיני, שהוא למעשה מטביע בנו כחותם לדורי דורות, את קשר האומה עם התורה, כמו שיציאת מצרים זה חותם לדורי דורות, עצם הבחירה האלוקית בעם ישראל, החותמות האלה הם מעבר להבנה, הם לא מתחילות מהבנה והשגה שכלית, הם שייכות לקביע וקיימה של יצירת השם אותנו, בזה אנשים מקדימות, אנשים מקדימות, כי בזה זה מבטיח גם שמה שיתקבל ויבנה ויתפתח אחר כך אצל הגברים יהיה על בסיס יותר מוצק, יהיה יותר מובטח ויהיה יותר שלם וקבוע ומפותח דיו, כי הוא יושב היטב היטב על מה שהוא מונח בסגולה, בקביעה הנשמע, היינו הנלמד, הרבה יותר מובטח, משום שכבר קדם לו התכונה, הקדימו נעשה לנשמע, הקדימו את ה את ה, את הקבלה העצמית הסגולית הזו. וברור שאינו דומה מה שאנשים, כאילו, אתה בא לדבר על מה שמסוגלות לקבל מבחינת הלמידה, וזה כאילו ההסבר הראשון, אז רק מה אתה אומר להם? אמירה, ראשי דברים. ברור שבפועל, אם אתה מודד את מה שנשים מקבלות מצד השכל שלהן, אז זה קטן יותר, אז באמת הן מקבלות רק ראשי דברים. מכביד על התכונה של האישה, התכונה הרגשית המקבלת, מכביד עליה העומס של הפרטים, בזה לא נצרך לעצם תכונת הקבלה. מה שאין כן אצל האיש, שלא רק שזה תפקידו וזה כישרונו וזה יתרונו להוציא את הדברים דרך השכל, אלא כאשר הוא לא מעביר אותם דרך השכל, זה חסר במובן מסוים גם בעצם הקבלה שלו, בעצם הקניין תורה שלו. לכן אצל האיש זה צריך להיות אחרת מבחינת הלמידה, אבל מבחינת הקבלה העצמית, האישה יש לה יתרון. עכשיו יוצא שאצל אדם הראשון, מה אומר פה רבי תחליפה דמין קיסרים? מה הקדוש ברוך הוא? כשבראתי העולם לא ציוויתי אלא לאדם הראשון, ואחר כך נצטוותה חווה, אז באמת, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מציווה את האדם, וחווה קיבלה את הציווי דרך האדם. ואז יצא שחווה פיתתה את האדם, ולא הייתה לו כוח עמידה. המדרש אומר, קלקלה את העולם. עכשיו, אם אני קורא לאנשים תחילה, הם מבטלות התורה, כלומר, למה הוא קדימה הקדוש ברוך הוא את הציווי לאדם בבריאת העולם? משום שאז לא הייתה, אדם הראשון לא קיבל את התורה במובן הזה שעם ישראל קיבל אותה. כל הדורות הקודמים היו אנשים גדולים מאוד, והיו שייכים אל הקדושה והתורה מעצמיות חייהם, במובן מסוים, קיבלו את התורה, קיימו את התורה קודם שניתנה, קיימו הרבה ציוויים קודם שניתנו, אבל לא היה משקלם של הציוויים האלה כולל שבמצוות בנו, כולל מה שאדם אברהם אבינו הצטווה, כבר למדנו את זה במהר"ל מקודם, לא היה לזה, לא הייתה לזה אותו המדרגה של עם ישראל מקבל תורה בהר סיני, שזה כל מעשה בראשית תלויים ועומדים עד השישי בסיוון שקיבל את העולם, העולם את נשמתו. ופה על דעת זה, הסתכל בתורה וברא את העולם. פה אתה מדבר על מה שהאמת האלוקית ניתנת למציאות. דרך עם ישראל, זוהי קבלה של עצמיות חיים, אז פה צריכות אנשים להיות מקדימות. כל מה שקדם לפני כן, כל המדרגות לפני כן, כל הציוויים לפני כן, היו בבחינת בסיסים מסוימים שמקדמים את המוסריות האנושית, במדרגות מסוימות, לפעמים מדרגות מאוד מיוחדות, מאדם הראשון, אין לנו הבנה אפילו בזה, אבל כל זה לא היה מיועד להשריש איזה טבע, קביע וקיים, לכן מטבע הדברים, הפנייה והציווי היו קודם כל אל הגברים, והנה נחש, שחטא אדם הראשון, לא עמד בזה אדם הראשון, משום שזה לא היה מיועד להיות, אני כנראה לא נכנס לסוגיה היא, אבל זה בעצם ההקבלה שהוא רוצה לומר, שכאשר באים מן הציווי, אלא הקליטה היא כולה רק דרך הדעת, אז אולי אפשר לצוות יותר מורכב, אבל מבחינת כוח העמידה זה יותר חלש, כמו שבאדם הראשון לא עמד בזה, לא נכנס לשאלה מדוע לא עמד בזה, אבל מציאותית, תכונת הקבלה היא חלשה יותר כאשר זה בא דרך האיש, לעומת זאת, כשזה בא דרך האישה, בכלל כוח הנשים, כוח הקביע וקיימה של קדושת בית ישראל, בא בשלמות דרך הנשים. זה בעצם הדבר המיוחד שהמהר"ל מבאר לנו פה. להשלמת הדברים אני רוצה להביא לכם מעולת ראייה.
אפילו
בשביל
שלתורה
יהיה
קיום צריך שאנשים
יקבלו
אותה. למה? כי מי
שנמכר
קודם זה
אנשים. אז אם אנשים יקבלו, אז לתורה יהיה קיום. אז למה הוא אומר שהאישה ראשונה, לקבלה? ולמה הוא אומר שהאישה... כן, הוא אומר אנשים יותר מז... כן. יותר חיבור, יותר חיבור, יותר...
זה
מה
יותר חיבור, למה? כי אם אני מצליח לשכנע את הצד ש...
אבל לא אומר, אם היית אומר האישה היא רחוקה לקבלה, רחוקה מן הקבלה ולכן אני צריך לתפוס אותה שלא תברח, אז היית צודק, המהר"ל לא אומר את זה. נכון שאלמלא המהר"ל היה מבאר את המדרש, ייתכן שהיינו טועים, כמו עובד, הרבה מדרשי חז"ל, לקלוט את הדברים בסדר השטחי. המהר"ל, הוא פותח לנו את העיניים, שהמהר"ל יש לו יריעה יותר נרחבת של הדברים. כן, אבל הוא אומר שזה נכון, שבאמת בצד הגלוי האישה קולטת, מקבלת פחות, בצד הגלוי של הדברים. אבל כשאתה מדבר על עם ישראל מקבלים החיבור בשלמות, דרך אנשים, כן, דבר זה מבואר מאוד, והוא עניין נפלא ודקדוק עמוק מאוד למה הקדים אנשים לאנשים. דבר זה יורה על החיבור בשלמות אשר קיבלו במתן תורה. אז זה, אני חושב שזו הכוונה. הנכון שיש כאן צד שהוא רפא יותר אצל אנשים, אבל יש צד שהוא חזק יותר, בזה שבעצם השלמות העצמית מתקבלת כך. זה לא סתם עניין של לתפוס את הרחוק, אלא דבר שהוא מהותי יותר. וככה גם בעצם פשט הדברים, מה שאנחנו מכירים בברכות השחר. בברכות השחר יש לנו ברכה, ברוך אתה השם נוקר מלך העולם שלא עשה אני אישה. יש ברכה שמברכים כל בוקר. מה זאת, נשים אומרות ברוך אתה השם נוקרנו מלך העולם שעשה אני כרצונו. אתה צריך להבין מה הברכה הזאת. יש מי שפירש שעשה אני כרצונו, זה כמו ברוך דיין האמת, מודה על הרעה כשם שמודה על הטובה. וקשה להאמין שזה מה שאישה צריכה לחזור כל בוקר מחדש, לקבל עליה את הגזירה. אין איזו הבנה מספיק משכנעת במובן האמיתי של הדברים. כמו שלא שמענו, כתוב ברוך שלא עשה אני עבד. אבל לא שמענו שצריך להגיד העבד כל בוקר ברוך שעשה אני עבד. קבל את הגזירה, מה לעשות. אין, לא מצאינו דבר כזה שכל אחד צריך להגיד. כנראה שזה לא, זאת אומרת מה הפשט. אז הרב אומר פה, מבאר בולת ראייה. הנשמות בגורל חייהן, אומר שלא עשה נאישה, מחולקות הן לפועלות ולנפעלות, לרושמות את החיים ואת הווייתן בכל מכמניהם ונרשמות מהם. זאת אומרת, פועלות ונפעלות, מי שרושם את החיים ומי שנרשם מן החיים. זהו ההבדל העצמי שיש בנפש האיש, הפועל, חוקק, כובש, מדביר, בנפש האישה הנרשמת, נפעלת, נחקקת, נכבשת ומתדברת בהנהגו של האיש, הנהגתו של האיש. וכמה מידות עליונות וטובות, כמה עושר ומרחב יש בחלק הטוב הזה של האיש, של להיות הנשמה, נשמת איש פועל, יוצר, מחדש ומרחיב פעלים והגיונים. יש לו, הקדוש ברוך הוא חנן אותו, צריך להודות על זה, שהקדוש ברוך הוא חנן אותו ביתרון הזה, בתפקיד הזה, בשליחות הזאת. מחדש, מרחיב פעלים והגיונים, שאיפות ומעשים על פי עצמיותו הפנימית במערכי קדושתו, הנעלה מנפש האישה, הנחשבת כחומר לגבי צורה, לבת נשמת האדם הצורתית. עכשיו הוא בא לדבר על שעשה אני כרצונו. עם כל היתרון של האיש, הפועל והרושם את רשמי השמעתו, השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, הנה יש לעומת זה גם כן יתרון לאישה הנפעלת. שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים בזה, שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות ירשם האדם על ידן בצמצום של כוחו החומרי והרוחני, יוכל לפעמים לסור על ידי זה מהמגמה האלוקית העליונה. זאת אומרת, מה שבא ותלוי אך ורק בך, יותר בכוחות שלך, איך אתה מוציא את עצמך מן הכוח אל הפועל, אז פה תכונת הקבלה היא חלשה יותר, ואת בניווט העצמי תעלול יותר לסטות מן הדרך. מה שאין כן, התכונה הנפעלת של האישה, כשהיא ישרה, היא עלולה, מסוגלת, להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה אלוקים. מה שאלוקים עשה את האדם ישר מהשורש, כאשר עשה את האדם ואת העולם, את התוכן החומרי והרוחני שבהוויה ישר מכוון לרצונו העליון הפשוט והישר. כן, מברך את האישה בהודעה על חלקה הטוב שעשה אני כרצונו, ואת היתרון הזה שהיא יותר משמרת את האלוקים עשה את האדם ישר, את הצד הטבעי של היושר, שכמובן עם כל זה תפקידו להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל בסופו של דבר. וזה אומר הכוונה שדברי המהר"ל פה, אף על פי שכדרכו אומר את הדברים קצת מורכב, אבל זה בעצם, וזה גם לכאורה השלמות האמירה הזו, של מאמר חז"ל שם בשמות רבה. עוד קצת ממשיך הפרק הזה בעוד שני נושאים, שהם עניין אחר, עוד עניין אחד, הם עניין אחר אבל לא לגמרי שונה. עניין או שתיים יש פה. יש פה, כן, רבי יוחנן אמר לבית יעקב אלו סנהדרין. ותאמר לבני ישראל, זה שער כלל ישראל. מה העניין של הסנהדרין? אז הסנהדרין, על ידי הסנהדרין יש להם חיבור אל השם יתברך, כי הסנהדרין כוללים את ישראל במה שכל ישראל תחתיהם, ועל ידיהם השם יתברך בא אל ישראל לתת להם התורה, והוא ידוע מה שאמר הכתוב, אלוקים ניצב בדת כל וקרב אלוקים משפוט, מלמד שהשם יתברך עם הדיינים. כאשר בא לתת זרותיו על ישראל, זהו החיבור הגמור של השם יתברך עם ישראל, היה יותר ראשון, יותר קודם, במה שיש בישראל, אך הדין והמשפט המחויב, משפט יש לו חיבור לשם ברך בראשון. צריך להבין את זה. למה המשפט יותר מחובר אל הקדוש ברוך הוא? אז אנחנו יודעים כבר מדרש רבה. התורה, משפטים לפניה, משפטים לאחריה, מה שקדם למתן תורה, עצת יתרו, שזה בעצם התאפשרות, סידור המשפט בעם ישראל, שיש פה הצלת כוח, משה רבנו, אל שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ומכאן לדורות, יש בעם ישראל את האפשרות לאחוז את התורה ולקיים אותה אובן ציבורי, ולהגשים אותה דרך סנהדרין, וזה אומר הרבה מעבר לכוח שאנחנו מכירים אותו היום, לא מבעיה שהכוח הזה היה מקורי, לא כמו היום שליחותי הוא כאבדינה, הכוח היה סנהדרין לעינים סמוכים, שכל הסמכות בידם לא רק לענוש את העונשים הכי חמורים, אלא גם לקוף לעשות ולחזק את כל, לקבל אחריות רוחנית מעשית כוללת של הציבור, ועד פער הפער אלם דבר של ציבור, ועד גלה רופה, ועד כל העץ לעם ישראל, אם לצאת למלחמה או לא, וסנהדרין שייכים לכל מיני עניינים גדולים בעם ישראל, כמו אין מרחיבים, כן, שם את העיר ואת העזרות, אלא בסנהדרין, כל מיני ענייני ציבור נחקקים על פי הסנהדרין. חלק מהיתרון של הסנהדרין, שמצד אחד, הם סמוכים ללשכת הגזית, הם שייכים לצד הכי קדוש, בזה אתה רואה את התורה, פסגת התורה בעם ישראל, אצל תלמידי החכמים הכי מובהקים, בקישור הכי עליון אל מקום השראת השכינה והשפע האלוקי, לשכת הגזית חציה בקודש וחציה בחול, יחד עם העילאיות של כוח התורה הזה, יש גם כוח תורה מלא גבורה, לרדת לתוך מערכות החיים המורכבות, משפטי התורה לא נשארות באיזו אטמוספירה אצילית עליונה, אלא כמו שאנחנו מכירים מזה מהבבות, הם יורדים לכל פרטי הפרטים של עולם המעשה, עם היושר ועם העיוות שלהם, עם רוצחים ועם גנבים, ולתת את משפט התורה הנכון והצודק ביחס אליהם עד תומו, עד הרלוונטיות המעשית הכי מסודרת, במשפטי השם אמת צדקו יחדיו. בחיבור הזה של הבריח התיכון מהשמי שמיים ועד למציאות התחתונה המעשית, שם ניצבת מערכת המשפט של עם ישראל, היא מבטאת את שלמות יכולת הקבלה שלנו את דברי השם. וכל התורה כולה בנויה ככה. מצד אחד התורה היא אנה נפשי כתבית יבית, הרי דבר השם, דבר השם, כל גדול ולא יסף הקדוש ברוך הוא, חמדה גנוזה, שהשואה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן את כל האוצרות הכי עליונים, נותן תורה משעה חמישים, כל החומה העליונה, כמו שכבר למדנו בפרקים הקודמים. יחד עם זה דיברה תורה כשום בני אדם, התורה ניתנת דווקא לבני אדם שייכים לארציות ושייכים לה. והתורה בעצם, בזה שיש לנו את הפלא הזה של דיינים סמוכים, שהם שותפים לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שהם בעצם נמצאים כאיזה המשך תמידי של מתן תורה, במה שכמציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, שמתן תורה נמשך ומתיישם כל מציאות ההווה. עם ישראל, אפילו כשאין לנו סמוכים, אז סדרו הסנהדרין את הקנה, את השליחותיו, שאנחנו בעצם נסמכים על אותו כוח. כוח זה עם ישראל חוסה במערכת הזאת במדרגה אחרת, אמנם גם במציאות התמידית של עם ישראל, כל מה שנצרך. המציאות הזאת היא בעצם היא הלב הגרעיני שמבטא את היכולת שעם ישראל לקבל תורה. וסביב ללב הזה, עם ישראל כולו מתגבש והולך במערכותיו, מסוגל לקבל תורה בצורה שלמה. המבח הזה הוא עוד מימד, אומנם שונה מהצד של הנשים והאנשים, אבל שימו לב, יש כאן דבר דומה. שאם אתה מודד את היכולת קבלה של עם ישראל, הרי זה פה המבחן. עם ישראל בריא אחי לקבל את התורה באופן האמיתי, שזה תנאי לנתינת תורה, שתהיה. הקדוש ברוך הוא היה יכול לתת את התורה קודם, אם הייתה כתובת מתאימה, ראויה לקבל תורה. רק עכשיו יש לנו אומה שלמה, ציבור, שכבר יצאו ממצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, הגיעו להיות מוכנים כאיש אחד ולב אחד, להיות מוכנים לקבל תורה, וכן, כן, כלל ישראל הוא בר הכי לקבל תורה בצד הקבלה שלו שלם, וככה התורה תינתן לעם ישראל דרך הצינור הזה, המקבל הפנימי, שעם ישראל מסוגל לקבל תורה. קצת גם על זה מרחיב הרב זצ"ל, אני לא, לא רוצה להאריך, יש כאן ישראל ותחייתו, סעיף ג', מי שרוצה יראה את זה. אני מדבר פה על מה שאצלנו התורה היא אמת חיים עד הסוף, ולא רק אנחנו קדושים, לא רק אי שם בבית המדרש ובבית הכנסת, אלא קדושת החיים שלנו היא עד הסוף. ולכן אמת אמירה של התורה, אותה אמירה קדושה עילאית, היא מגיעה לכל המערכות. וכן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה, כן שמיכת החכמים, שהיא נושאת שם אלוקים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, כל כך אופיית לתוכן לאומנו, לכן גזרו הרשעים על השמיכה, ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. ופלא, למה הוא מוסר את הנפש על השמיכה? כידוע מאמר חז"ל, שנעצו בו 300 לונביות שלו. כי הוא ידע שזה הלוז, שאם יש לנו דיינים סמוכים, אז יש פה חיבור שמיימי למערכת המשפט בעם ישראל. ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה, כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל השם. וכי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים זה מכונה. כן, מרחיב הרב גם בעולת ראייה, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, לא נקרא את זה עכשיו, הרב מסביר, שעם כל ריחוק הדורות, המשפט של התורה לוקח בחשבון, שהוא יהיה מוסרי וצודק לפי אמות המידה שהתורה רואה, לא רק בהשלכה ישירה, קרובה, לכל מה שיגלגל הדבר הזה בעקבותיו, בתולדותיו, ימשיך את אור השם במציאות עד הסוף. לכן היושר הזה הוא כמו איזה קו מתמטי שכמה שאתה מתרחק, עם שני קווים מקבילים, שומרים על הריחוק שלהם עד הסוף, עד אותו מרחק, הדיוק, נמשך עד הסוף, ככה תאר בצורה יפה, פשוט קצר הזמן מלראות את הדברים לפנים, דברים נפלאים שם והשמיים מספרים שרוצה יוכל להרחיב לראות. אני רוצה כאן להשלים את מה שאמר על בדקות שנשארו, משלים לנו סוף הפרק. עוד נקודה, יש פה אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, אביא אתכם אליי. אבליעזר אומר, זה יום שנתקבצו באו לרמסס, ואביא אתכם אליי להר סיני. כלומר, מה זה ועשה אתכם על כנפי נשרים? זה יציאת מצרים, אביא אתכם אליי להר סיני. אבל בא רבי עקיבא, זה החידוש, זה מתן תורה, כפי שהיו ישראל נרתעים לאחרים י' ב' מין, זה ועשה אתכם על כנפי נשרים מתן תורה עצמו, אביא אתכם אליי, זה בית הבחירה. זאת אומרת, יוצא פה שרבי עקיבא כבר אומר שמתן תורה, מתי הוא באמת נגמר? הלקיחה הזאת שהקדוש ברוך הוא לנו לעם, נגמרת בעצם מעניין בית המקדש. מתן תורה לא היה סיום הדבר, במובן התפיסתי הזה, אנחנו גם אומרים ב-15 מעלות דיינו בהגדה של פסח, מיציאת מצרים, יש שם את מתן תורה, עד הביאנו לבית הבחירה, שם מרד וגבורות גם אומר שזה הדיבוק השלם. בעצם השלמות, יציאת מצרים באמת, היא, כמו שהרציודה אומר, ממצרים לירושלים. והנקודה האחרונה, האחרונה של הפרק הזה, יש פה, ושמרתם את בריתי, מחילתא רבי אליעזר אומר, זה ברית שבת, רבי עקיבא אומר, זה ברית מילה ועבודה זרה. שוב, כאילו הבסיסים שבהם אנחנו מגבשים את הרויות שלנו אל התורה, יש פה שתי דרכים. דרך אחת, השבת, דרך שנייה, מילה ועבודה זרה. מסביר המהר"ל את זה בתכונות. ברית שבת שייכת לנפש יתרה, ניתנה באדם בשבת. מה זה נפש? הכוונה כאן נשמה. כן. אני חושב, נכון, היא בין. מצד אחד היא בין, אבל היא משהו יותר עמוק. ששייך, למה הנפש היא יותר מהשכל? משום שהנפש כאן היא קשורה לעצמיות החיים יותר. והשכל, תכונת הדעת, שזה קשור כאן לעבודה זרה, זהו צעד יותר ספציפי. כאן המהר"ל לא מדבר למשל, המושג שכל אצל המהר"ל, לפעמים שכלי, זה נשמתי. אבל כאן שכלי, הכוונה להפוך כעבודה זרה, הכוונה לא לטעות אחרי דעות רחוקות. זה יוצא כאן, כאילו, רבי עקיבא אומר מילה ועבודה זרה, יש שני צדדים קיצוניים, המילה מבססת את קדושת הגוף, ואילו העבודה זרה מציינת את הדעת, עולם הדעות הישר, לא לטעות אחרי פסילים, אחרי אלילים, אחרי רחוקים. ולעומת זה, יש פה את רבי אליעזר שומר השבת, שזה נכון מצד אחד היא כאילו ממצד נמצאת בתווך, ובזה היא אוחזת את שתי הקצוות, אבל זה לא סתם איזה משהו מישמש כזה שבין הגוף לשכל, אלא נראה לי שצד השבת כאן אוחז את הדברים. במובן הזה הנפש כאן, כמו שאנחנו רגילים להגיד נשמה יתירה, נתנה בשבת, בשבת נקרא בזוהר יום עד נשמת, שכאן הכוונה במובן הזה של הנפש במקום הזה פה, גם משהו עוד יותר עמוק, שהוא שורש, ושתי קצוותיו מתגלים אחר כך, בברית ובשכל ובכל החיים כולם בעצם, בתכונות הגוף ומצוות הבסיס שהם על גביהם, עם ישראל יכול לקבל תורה, בעזרת השם.